רבי שמעון אומר שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כצועה, בלי מקום. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. משהו פה קצת תמוע. למדנו שמסכת אבות זה מסכת של חסידות. זה לא הדרכות של חובה, זה לא שולחן ערוך, זה לא ללכות נטילת ידיים, לא ללכות שבת, זה דברים של חסידות. האומנם מי שאכל בשולחן ולא אמר עליו דברי תורה עבר איסור? אנחנו רואים שכולם מקפידים על הדבר הזה, אם זה היה הלכה לכאורה, צריך להקפיד. אז מה קורה פה? צריך להבין את הנקודה. ותגידו לי, אם שניים אכלו, לא צריך להגיד דברי תורה. למה דווקא שלושה? ומה הקבלה בדיוק לעבודה זרה? לפני שנבין את המשנה, כהרגלנו צריך להבין מי היה רבי שמעון. מי זה רבי שמעון? יפה מאוד. מקום מספר 2, תולדותיו של רבי שמעון בן יוחאי, מגדולי התנאים בדור הרביעי. וסתם רבי שמעון בשס הוא רבי שמעון בן יוחאי. כל פעם שכתוב רבי שמעון, ברוב מוחלט של המקומות, זה רבי שמעון בר יוחאי. בוא נזכר אחורה הרבה בזמן. אנחנו בספירת העומר נוהגים מנהגי אבלות, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. כתוב בגמרא, ואז זה היה עולם שמם, עולם התורה נחרב. גם אחרי השואה, הרב צבי יהודה היה בוכה, בוכה, בוכה. עולם התורה נחרב. לא היה בארץ כלום לומדי תורה. כלום לא היה בארץ בהקמת המדינה. בקושי, כלום. וברוך השם, תראה מה זה היום. מאות אלפים לומדי תורה. מאות אלפים. אז גם בתקופה של רבי עקיבא, עולם התורה נחרב. נשארו לו 5 תלמידים. מי הם? רבי מאיר, בעל הנס. רבי שמעון, בר יוחאי. רבי יהודה, בר אילאי. רבי יוסה, בן חלפתא. אני חושב החמישי, רבי אלעזר בן שמוע. ומהם רבי עקיבא החזיר את עולם התורה. אז רבי שמעון מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא, אני קורא מחשובי תלמידה של רבי עקיבא, ולמד אצלו 13 שנה. ורבי עקיבא כראו בני, גם כשרבי עקיבא נכבש, כלומר אסרו אותו בבית האסורים, היה רבי שמעון לידו, היה מבקר אותו הרבה מאוד. בצעירותו למד ביבנה, איפה זה יבנה? יבנה, כאן באזור. ומצינו מעשה בתלמיד אחד, זה הסיפור המפורסם, מסרת ברכות, שבא לפני רבי יהושע, בא לפני רבן גמליאל, ואז הוא שאל את השאלה, תפילת ערבית זה? רשות או חובה, זה היה הוא. ושם, כן, ואותו תלמיד רבי שמעון בן יוחאי היה, אחר כך הוא סמך יחד עם חבריו על ידי רבי יהודה בן בבא. רבי יהודה בן בבא, אחד מעשרת הרוגי מלכות, הוא היה חי על הסמיכה. נכון. נכון. דיבר נגד המלכות, זוכרים את זה מלאג בעומר? דיבר המלכות ורצו להורגו, הוא ברח יחד עם בנו רבי אלעזר למערה. סיפור מפורסם. לסוף י' ב' שנה בא אליהו ואמר להם לצאת. וכשיצאו ראו אנשים מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, לא מסוגלים לראות איך אנשים עוסקים בחיי שעה. וכל מקום שנתנו עיניהם מיד נשרף. יצאה בת קול ואמר להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם וחזרו ושהו בה שנה נוספת. 13 שנים היו במערה. חתנו רבי פנחס בן יאיר, מגדולי התנאים הצדיקים. היה גדול ממנו בטרם נכנס למערך, לאחר שיצא משם היה רבי שמעון בן יוחאי גדול ממנו. בדרך כלל החתנים פחות מההורים, כן? פחות מהזה. אבל הרב קוק זצ"ל, יום פטירתו, היום. הגאון האדרת חותנו אמר עליו, לקחתי חתן שאינני מגיע לקרסוליו. בדרך כלל, תלמידים של הרב פחות מהרב. אבל קורה לפעמים שהתלמידים עוקפים את הרב, עוקפים את החותנים הצדיקים שלהם. הרב קוק זה היה משהו מיוחד. אז גם רבי שמעון אחרי המערה, נהיה מגדולי, מגדולי התנאים. ורבי עקיבא, אני מדלה כמה שורות, ומצינו סתם ספרי, מה זה ספרי? מדרש על ספר? במדבר ודברים. במדבר ודברים. תורת כהנים זה ויקרא, ספרי זה מדרש על, על דברים ובמדבר. מי חיבר אותו? רבי שמעון. אליבא דרבי עקיבא, וכן יצא מבית מדרשו של רבי שמעון, מדרש הלכה לספר שמות, ומכילתא דרשב"י, ומיוחס לו ספר הזוהר. פעם אחת, גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת, ולא ימולו את בניהם, זה הרומאים, לא היוונים. ויבעלו נידות, סגרו את המקוואות, גזרות קשות. אמרו, מי ילך ויבטל את הגזרות? ילך רבי שמעון, שהוא מלומד בניסים. הרבה ניסים קראו לרבי שמעון, ביטל את הגזרה. פעם יצא אחד מתלמידי רשב"י לחוץ לארץ, וחזר עשיר. לאיפה הוא נסע? ארצות הברית לא היה אז, מה היה? איפה עשו כסף בזמנם? הרבה באודו, אודו. דו לכם, הרבה באודו עשו כסף. הרבה. היום זה אמריקה, דברים, הפעם זה היה אודו. ונסע לחוץ לארץ וחזר עשיר. והיו התלמידים מקנאים בו. וואו, איזה כיף לו, רע עולם, נהיה עשיר. ואמר רשב"י, בקעה, בקעה, היא מלאי זהב. וכך היה. ואמר לתלמידיו, אתם יכולים לקחת, תלו לכם זהב, אך מחלקכם בעולם הבא אתם נוטלים. לקחו לו, לקחו, מה אתם אומרים? לא. העריך ימים אחרי רבי ישמעאל, בן תלמידיו היה בנו רבי אלעזר, ורבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, גם מגדולי התנאים, הוא תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי. תראו, כנראה שההילולה שלו, הילולה הכי גדולה שהייתה בעולם. כמה מגיעים לאומן? 70, 80 אלף. כמה מגיעים לרשב"י? בשיא כמה הגיעו לרשב"י? חצי מיליון לפחות? חצי מיליון לפחות. היו תקופות שמגיעים, רבי שמעון זכה, הילולה שלו, הילולה מרכזית. טוב, אז זה מה שרבי שמעון אומר. בואו ננסה להבין מה הוא אומר. אני חוזר למשנה. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מה זה זבחי מתים? מקום מספר 3, רבי עובדה בתנורה, תקרובת עבודה זרה. דכתיב, ויצמדו לבעל פאור, ויוכלו זבחי מתים. עבודה זרה זה דבר מת. פעם, סבתא של הרב קוק, נסעה, עלתה לארץ. היא עלתה עם צלייניות. כן? נשים שמעלות בנצרות וכו'. שאלו אותה, למה את עולה? למה את עולה? אמרה להם, למה אתם הולכות לארץ? אמרו, האלוהים שלנו קבור פה. אותו האיש, יש. ולמה את עולה? האלוהים שלנו חי פה. זה ההבדל. אצלנו זה תורת חיים. אצלהם זה... קוראים לאלילים, עצביהם כסף וזהב. למה עבודה זרה נקראת עצביהם? שני פירושים. א', הופכים את העובדים שלהם לעצובים. הוא מתחנן לפסל, תן לי גשם, אני צריך להשקות צנוניות, אני חייב גשם. כלום לא מקשיב לו. עצוב. או עצבנים. עצביהם לשון עצבנות. אצלנו התורה היא תורת חיים. קדוש ברוך הוא, כי אל חי בקרבכם. אצלכם זה אמת. אכלת בשולחן ולא אמרת דברי תורה? כאילו אכלת מתקרובת עבודה זרה. שנאמר, מלאו כצועה אומר, ועבודה זרה קרויה צועה, דכתיב צא תאמר לו. דרך אגב, הרומאים עצמם, תרבות שלהם הייתה תרבות של מה? אכילה. אכילה. הם אכלו הרבה, 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 הרבה. על המקומות שהיו, מקיים את האוכל המקיים, כדי לאכול עוד. פרגיות לא הספקתי לאכול. אין מקום. היו מקיים כדי לאכול. הרב הנה אמרנו כמה פעמים, שזה מה שהפיל אותם. הנתנות. כשיש לך אמונה, נותן לך מוטיבציה להילחם. כשנתן נהנתן, למה שתרצה להילחם? אתה עוסק באבלי החיים, למה שתרצה? באירופה יש בעיות קשות מאוד מאוד של גיוס. איטליה, נראה לי פחות מ-20% מתגייסים. צרפת, גרמניה, אין מוטיבציה להתגייס. הרב לוינשטיין סיפר, לפני כמה חודשים, שבאה משלחת מאירופה לארץ, לאלי, לא פחות ולא יותר לאלי, מגרמניה, מהולנד, כל מיני ארצות. למה לאלי? הם עשו איזה מחקר, וראו שמכינת אלי איבדה כמה לוחמים, 30 בערך. פשש, מה זה פייטרים אלה? פייטרים, אצלנו אין פייטרים. איך אפשר לגרום להתגייס אצלהם? יש בעוד גיוס רציניות. נפגשו באלי עם הרב סדן והרב לוינשטיין. הרב לוינשטיין לקח אותם למכינה. למכינה. הם רואים אנשים יושבים, לומדים תורה. היו בשוק. חשבו, יקחו אותם מתקני אימונים, ריצות וזה, לוקחים אותם ללמוד תורה. אמר להם, פה זה הכוח. כשיש תורה, יש מוטיבציה. יש מטרה. נותן כוח. יש גם אימונים, ויש גם ריצות, ויש, נכון. אבל העיקר זה כוח התורה. הנספחת הצבאית של הולנד, אמרה לרבנים באלי, יש לנו בעיות קשות מאוד ביבשת, בהולנד, בכלל בכל אירופה. למה לפני, מה נותן האדם מוטיבציה? או, מה נותן האדם מוטיבציה בחיים? לא. מה נותן האדם אידיאולוגיה? שייכות למה? מה עוד? כמו מה? אמונה. אמונה. אמונה נותנת כוח. זה לא משנה אם זה נצרות, יהדות, אסלאם, תראו את האסלאם. תראו איזה כוח יש להם. האמונה נותנת להם כוח. קל וחומר היהדות. יש אמונה, נותן כוח. דבר ראשון, שני, לכידות חברתית. אמרה לו הנספחת הצבאית של הולנד. לפני 200 ומשהו שנה מתחילה תנועת ההשכלה. אנשים בעטו בדת. בהתחלה בנצרות, אחר כך ביהדות. למה שיהיה כוח? אם אין לך אמונה, למה שיהיה כוח? אחר כך, מלחמת העולם הראשונה, בעטו בלכידות. ראו היטלר עם מחשימו כמה לאומיות גורמת לאסונות, אמרו נבטל, פרט, 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 איחוד אירופי, כולם שווים, כולם פה, אין לכידות חברתית. בארץ יש אמונה, כוח אמונה. מרן הרב קוק זצ"ל, 90 שנה, תורתו מתפשטת ברבים, התורה נותנת כוח, מוטיבציה, מעמידה לוחמים. דבר שני, לכידות חברתית. עשו סקר לפני, בשנה של הטבח של החמאס, מדד האושר. ההוא מסע סקר, מתוך 147 מדינות, מדינת ישראל זכתה בשנה של הטבח של החמאס, במקום החמישי, מדד האושר. כי חלק מהשאלות היו, כמה אתה קשור לאמונה, כמה קשור לכידות חברתית, תראו מה זה. לכן פה, על ידי התורה ולכידות חברתית, אפשר להרים. מצאו מסמכים, החמאס, ימח שמם ראה, לפני הטבח שהמדינה מפולגת. רבים אחד עם השני, אמרו זה הזמן. עכשיו ברוך השם, יותר מחוברים. מי שלא רואה תקשורת, יודע עם ישראל, מחובר ואוהב. עדיין לא שלם, אבל מתקדם. לכן, כוח האמונה הוא המנוף הגדול ביותר להצליח. עבודה זרה זה מת. זה מת. זה לא באמת כוח אמיתי. לכן, רבי שמעון אומר שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. אחת תאוות הקשות ביותר לאדם, תאוות האכילה. עד ישראל במקומות די גבוהים, מבחינת הרגלי האכילה. מקור הראשונים מזה, ארצות הברית. כל השטויות הם מובילים, כן? אנחנו במקום לא מכובד, מבחינת הרגלי האכילה לא טובים, אוכלים הרבה, לא אוכלים מסודר, דיברנו על זה פעם. האכילה, כתוב בזוהר, זה קרב. הקרב, האם אתה תאכל את האוכל, או שהאוכל יאכל אותך. זה קרב מאוד גדול, כמה אתה מצליח להתאפק, ולא לאכול יותר מדי. זה קרב לא פשוט, רבי נחן מייחס לזה הרבה בתורותיו, על תאוות האכילה. חטא האדם הראשון, אכילה. זה לא פשוט. תאוות אכילה היא קשה, קשה, קשה ביותר. אבל חכמים תקנו הרבה דברים כדי שנצליח להתמודד. אחד מהם זה זימון. למה דווקא שלושה? קראתי מאמר בשם הרב שרקי, כתוב אצלי, לא אצלכם. אומר הרב שרקי, המשנה הקודמת, שנייה. שניים שיושבים לאכול, אי אפשר לצפות מהם להגיד דברי תורה, כי הם עסוקים בלאכול. משלושה אנחנו מצפים שיגידו דברי תורה, כי שלושה שאוכלים זה כבר התחלה של חברתיות. שניים זה עוד לא חברתיות, שלושה זה כבר חברתיות. חברה שאין בתורה זו חברה מסוכנת, במיוחד כשהיא אוכלת, כי האכילה יכולה להשקיע את האדם כלפי מטה. כשאני אוכל, מתגלה הגנות של השיעבוד שלי אל הטבע. לכן דווקא כשיש שלושה, דהיינו ראשית החברה, שלושה זה כבר מתחיל להיות חברתי, והחברה עוסקת באכילה, היא צורך דחוף להציל את האכילה על ידי דברי תורה. אומרת, נראה מה זה דברי תורה בדיוק, אבל בוא נראה פסקה ברב קוק זצל, מקום מספר 4, אין היה. אומר הרב, באמת הקיבוץ על האכילה, הוא מגונה אצל המשכילים. כי לפי הדעה הפילוסופית יכיר האדם את צד הבהמי שבו רק כמוכרח להשתמש בו, והוא חרפתו והעריך בזה הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג'. אין לי טלוויזיה, אבל אמרו לי, מה התוכניות הכי מצליחות? תוכניות על אוכל. כמה עוסקים היום באוכל? אתה בא לחתונה? כמה שאלו אותך, איך הייתה החופה? מה שואלים? איך היה האוכל? וגובה הצ'ק? כגובה הסטק, נכון? אתה מסתכל כמה אתה? שמע, זה השקיע הסטקים רציניים, נביא לו 300, 400, זה... תגיד, השתגענו? ובופה! הייתי חתונה, כן? כן, יש חתונות. היום הבופה מגישים מה? פיתות מגישים בבופה היום. המוציא, איך אתה מסוגל לאכול לפני החופה? אני לא מסוגל לאכול לפני החופה, בטח לא לחם. איך אתה מסוגל? טוב, הגעתי רעב וכו'. תאכל טיפה לפני. אתה לא אוכל, אתה כמו בהמה אוכל בחתונה. תגידי, אתה יודע מה זה חתונה? רקדת, שימחת, זה, מה זה ההשתקעות באוכל? כמה תוכניות אוכל ואוכל, אומר הרמב״ם, בושה וחרפה. זה מה שיש לך לדבר? תדבר על המבצע בעזה, תדבר על זה, מה אתה מדבר על אוכל, אוכל, אוכל? לפי הרמב״ם וחכמי הפילוסופיה, גנאי, כל האכילה זה גנאי, אין מה לעשות, צריך לאכול, אוכלים. לעתיד לבוא, לא בטוח שיהיה אכילה. עולם עתידי, לא ברור. כתוב מצוות בטלות לעתיד לבוא. מה, לא בקעת המזון? אומר, חכמי אמר שלעתיד לבוא נאכל. אתה יודע מה יהיה עולם עתידי? לא יודעים, אבל האכילה היום מורידה את האדם, סוער קרב. לכן, אומר הרב קוק, קיבוץ על האכילה, התאספות של האכילה, ולדבר על האכילה כל הזמן, זה בעיה, זה מה שיש לך לדבר. אמנם, אומר הרב קוק, מסייג את דעת הרמב״ם, כל זה הוא כשלא יעלה במעלות הקודש להיות משתמש בהנאותיו הבהמיות, לשם תכלית אנושית מעולה. כאשר אדם לא קשור לתורה ומצוות וערכים, אז התקבצות על האכילה היא לא טובה. אבל ביותו לוקח את ההנאות הללו מצד הסכמת השכל. השכל שלו גובר, הוא לא אוכל מתי שהוא רוצה, הוא אוכל מתי שהוא צריך, מצוין. הרי משובחות והקיבוץ עליהם ראוי ומפואר, ויוצא ממנו שבחו של מקום ברוך הוא. עכשיו דיברנו את זה מקודם. ספר התניה, יש את האהבה אלוקית, נפש אלוקית, נפש באמית. ויש הרב ונר אמנו גם נפש חייתית, זה יותר גרוע. מה זה בחיה לבהמה? בהמה היא דבר מבוית. גמל, חמור, סוס, פרה, כבשה, עז, זה בהמה. חיה זה טבעי. צבי, היפופוטם, תנין, קרוקודיל. זה בטבע. חיה קשה מאוד לביית. לאלף, זה סיפור, אבל לביית קשה. בהמה היא ביתית. יש נפש חייתית, נפש בהמית, נפש אלוקית. שפת הפנימיות, ספר התניא, יש קליפת נוגה, יש קליפות אגוז. קליפות אגוז, בשבת פיצחת אגוזים, הקליפות הן מוקצה. לעומת זה, קליפת בננה היא לא מוקצה. קליפת תפוח היא לא מוקצה. כי בננה תפוח, בהמות יכולות לאכול. אבל אגוזים, איזה בהמה תאכל לך קליפות אגוז? נפש חייתית, לא מתקרבים אליה. זה כל העבירות. כל העבירות. מאכלות אסורות, חזיר, זה חייתית. אין מתקרב. לא, אבל אני אעלה את החזיר, אל תעלה שום חזיר, אסור להתקרב. נשים, נשואות, אסור להתקרב. וחילול שבת, אסור. ולשון הרע, זה נפש חייתית. נפש אלוקית, מה שעושים עכשיו לימוד תורה, מצוות, ערכים, חסד, זה נפש אלוקית. רוב החיים שלנו זה לא בנפש האלוקית ולא בנפש החייתית. רוב החיים זה בנפש הבהמית. רוב היום מה האדם עושה? עובד, אוכל, ישן, נמצא עם אשתו. 18 עד 20 שעות זה מה שאמרתי. אבל גם העולם של הנפש הבהמית, שזה רוב זמנו של האדם, אתה יכול להכיל עליו קדושה אם אתה עובד לשם שמיים. אם אתה ישן לשם שמיים, אם אתה אוכל לשם שמיים, יש הבדל אם אדם אוכל תפוח בלי לברך, לעומת זה הוא מברך. וגם איך אתה מברך? ככל שהברכה יותר בכוונה, אתה יותר מעלה. איך אתה ישן? סיפרתי, הרב שלמה זלמן אורבך, ישן. באו, דפקו בדלת. הרב נמצא, אמרה הרבנית, הרב מכין את השיעור. שקרה או לא שקרה? לא. כשהרב אורבך ישן, כדי להיות עם כוחות להכין את השיעור. וכל מעשיך היו שם שמיים. זה המדרגה ותכלית היהדות, שגם עולם החול, הנפש הבהמית, נקדם אותו לכיוון חיובי. לכן אומר הרב קוק, הרמב״ם צודק. לדבר על אכילה ולאכול להתקבץ, לא טוב, אבל תלוי בך. אם תלמידי חכמים מתכנסים באכילה, אם זה אכילה של קדושה, שבע ברכות, שבת, זה רק מעצים, אתה יכול להעלות האכילה. כשהאכילה היא כיוון לא טוב, לא טוב. כשהוא כיוון מצוין, זה רק מעלה. לכן כל שולחן ראוי שיהיה דברי תורה. מה זה דברי תורה? בא רבי עובדה ברטנורה, מביא חידוש גדול מאוד, מקום מספר 3, ולא אמרו עליו דברי תורה, ובברכת המזון. שמברכים על השולחן, יוצאים ידי חובה וחשוב, כאילו אמרו עליו דברי תורה. בא רבי בתנורה ואומר, זה גם פותר, למה אנשים לא עושים את זה היום? אומר, יוצאים ידי חובה בברכת המזון. מה קשה על זה? ברכת המזון זה? זה חובה! מסכת אבות זה חסידות! כאילו מה זה? ברכת המזון זה חובה! שני פירושים. מישהו אמר לי, זה בדיעבד. ובברכת המזון, אם לא אמרת דברי תורה, גם ברכת המזון יכולה להיות חלק מהדברי תורה. טוב, פירוש שני, קראתי מאמר יפה, איך אתה אומר ברכת המזון? שבת שעברה, פרשת ראה. סליחה, בעקב. ואכלת וסבת וברכת את השם אלוהיך. ברכת המזון היא היחידה מהתורה. כל שאר הברכות, דרבנן. אנשי כנסת הגדולה תקנו את שאר הברכות. ברכת המזון מהתורה. יש ברכת המזון ויש ברכת המזון. דעו לכם שסגולה אומרים בדוקה לחיים טובים, מחכה כלכלית, זה אמירת ברכת המזון בכוונה גדולה ובשמחה. הרבה אומרים את זה. גם משנה ברורה אומר את זה, הרבה אומרים את זה. איך אני אומר ברכת המזון? ברכת המזון מביאה את כל היסודות. אתה מודה על המזון, תודה. אתה מודה על ארץ ישראל, תודה. אתה מודה על ירושלים, בית המקדש, תודה רבה, השם על כל המוטיבים הגדולים ביותר. תודה על המזון, תודה על הארץ, תודה על הכל. איך אתה אומר את זה? ברפרוף? אומר את זה לאט לאט, כמונה מאות, מתכוון למה שאתה אומר. שמעתי פירוש, הרבי היה בתנור המתכוון, ובברכת המזון שאתה אומר אותה בכוונה גדולה, תגיד, אבל עדיין עדיף להגיד דברי תורה. בוא נראה מקום מספר 6. הרב אליעזר מלמד שליטה, עיקר החיוב לומר דברי תורה הוא כאשר אוכלים שלושה יחד, שאז סעודתם חשובה, גם מזימון. וכנגד חשיבותה הגשמית, צריך לתת חשיבות לצד הרוחני על ידי דברי תורה, שאם לא כן הרי הסעודה כגוף מת. שנשמתו נטלה ממנו. ממלא המאכלים שהוגשו בה כזבחי מתים. אנחנו רוצים להעלות את כל העולמות, גם את עולם האכילה. דברי תורה מעלים את הסעודה. אבל כשאומרים בסעודה, דברי תורה, הנשמה נעשית כשורה בגוף, ומשפיעה עליו חיים וברכה. כשאין שם שלושה שאוכלים יחד, אינם חייבים לומר דברי תורה, שברכת המזון מספיקה להם. ויש אומרים שמוטב שגם יחיד שאוכל, יעסוק מעט בתורה. אצל הסידורים התימנים בקת המזון, מה אוכלים לפני בקת המזון, מי יודע? מצוין, מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, ולמנצח בנגינות מזמור שיר. האשכנזים אומרים, הנערות באבל יום רגיל ובשבת, שיר המעלות, אחד ההסברים כדי שיהיה לפחות דברי תורה. גם שיר המעלות זה דברי תורה, למנצח זה דברי תורה, כנראה שזה המקור. הנה, גם אמירת שיר המעלות ופסוקים אחרים יכולה להיחשב כדברי תורה, אבל יותר טוב לומר דברי תורה שיש בהם ערך ותוספת הבנה, כדי שעל ידם הסעודה כולה תתרומם. אנחנו בבית בשבתות, אומרים דברי תורה, הילדים, אנחנו, וגם ביום רגיל גם, אם אני אוכל בערב עם הילדים, דואגים להגיד דברי תורה, הלכה, משהו, תאסף. היום לא הרבה ילדים אוכלים עם ההורים ביחד. פעם זה היה כולם ככה. ככה גדלנו בתור ילדים. היום כמה משפחות הם מכירים שיושבים ביום חול, ילדים והורים ביחד. קשה, נכון? קשה, בעידן של המדיה, קשה מאוד. אבל ראוי גם בסעודה רגילה, אם אתה יכול להגיד ממש דברי תורה. לא הספקת, תגיד את המזמור לפני. אין בעיה. חוץ מזה, אמרו החמים, אין מסיחים בשעת הסעודה. אנשים מקפידים על זה, או לא מקפידים? לא כל כך, נכון? בואו למד זכות, למה לא מקפידים? שמה יקדים, קנה לבשת ויחנק. קנה ושת, יחנק. מתי עושים את זה? פסח. פסח מסבים, או, בואו נקרא. שאויל והוא מדבר, הקנה צינור הנשימה פתוח, והאוכל עלול להיכנס לתוכו. שבת שעברה, פרט ראה כתוב, מה החיות התאורות? וזאת החיה אשר תאכלו, אייל, צבי, יחמור, עכו, דישון, תאו וזמר. מה זה אייל? מה ההבדל בין אייל לאייל? הנה עכשיו ראש שנה. מצוותו בשל אייל. אייל, זה מצווה מן המובחר. מה זה אייל? מה? מצוין. מה זה בכבש לאייל? גיל. מ-13 חודשים הוא הופך מכבש לאייל. אצלנו 13 שנים, אצלו 13 חודשים, קיצרו להם. 13 חודשים הוא הופך מכבש לאיל. מה זה אייל? אייל זה עם הקרניים המסועפות האלה, כמו בקנדה. קרניים כאלה גדולות, כאלה זה. זה אייל, זה לא קשור לאיל. מה זה צבי? מכירים. יש בארץ כמה סוגי צבי? 3. צבי הנגב, צבי ארץ ישראלי וצבי מצוי. גם בירושלים, עמק הצבעים, כן, יש. יחמור, מה זה יחמור? לא ראיתם יחמור. יחמור זה בין צבי לאייל. יש בשמורת, בקרמל, איך זה נקרא? חייפה קרמל, לא זוכר. בחייבר קרמל יש הרבה יחמורים. יחמור זה עם לבנים. אין גדי יש עכו. מה זה עכו? יעל. יעל זה הקרניים הארוכות האלה, זה כמו אסבר, יש מלא בן גדי. באזור של ים המלח, מלא מדבר יהודה, זה יעל. זה הקרן הארוכה הזאת. מה זה דישון? דישון זה השופר התימני. יש לו קרניים כאלה. יש אותו ביוטבטה. ביוטבטה שם יש דישונים בשמורה. מה זה תאו? לא יודעים מה זה תאו. נכון, תאו זה שור שחי בסוואנה באפריקה, הוא מסוגל לנגוח אריה להרוג אותו. תאו מול אריה יחיד, הוא יכול להרוג אותו. קרו מלא מקרים שהריות מתו על ידי תאוים. תאו זה ג'מוס, תאו, בפלו, זה תאו. מה זה זמר? ג'ירפה. יש הרבה אנשים אומרים, אסור לאכול ג'ירפה. למה? לא יודעים איפה לשחוט. זה שטויות. הקנה שלה כל כך ארוך, איפה שלא תפגע, תצליח. מה הסיבה? תשובה. האשכנזים החמירו, לפני כמה שנים, לא זוכר כמה שנים, שכדי לאכול עוף, פרה, חיה, תאורים, צריך שני תנאים. א', סימני כשרות, ב', שהייתה מסורת שחיטה. תגידי, איפה בגרמניה הייתה ג'ירפה פעם אחרונה? אירופה לא היו ג'ירפות, לא שחטו, לכן אין מסורת שחיטה. אבל בתימן הייתה מסורת שחיטה, ידעו שג'ירפה כשרה. לא יודע אם שחטו בתימן, אבל ידעו ששחטו וכו'. לכן מותר לאכול ג'ירפה לפי, לא רק ג'ירפה. תרנגול אודו הגיע לאודו, לא ידעו איך לאכול אותו, תרתי משמע, כן? לא ידעו, כן, וזה, פה, שם, אותה מסורת שחיטה. תלמידי אשלה לא אוכלים, לא, אשלה עשה תרנגול אודו. חגבים, מותר לכם לאכול חגבים? מה כן? דרך אגב, יש פוסקים שאומרים שיש מסורת שחיטה לעדה מסוימת, גם עדות אחרות יכולות להסתמך. קיצה, אתם יכולים לאכול חגבים, כן, אני מטריד לכם וכו'. בכל מקרה, אז ג'ירפה מותר לאכול, מותר. מה הסיבה שלא אוכלים? שנייה, מה הסיבה שלא אוכלים? חיה מוגנת, לך תפוס ג'ירפה, עכשיו תקבל כנס, זה הסיבה. אבל מותר לאכול ג'ירפה, נחזור אלינו. לפי יש כנסים אסור לפי הזה. הלאה. נכון. נכון, אין מסיחים בשעת הסעודה, שמא יקדים קנה לבשת ויחנק. שאויל והוא מדבר, הקנה, צינור הנשימה, פתוח, והאוכל עלול להיכנס לתוכו, וכיום רבים מקילים בזה. למה מקילים? למה זה בשעת הסעודה? תשובה. ויש שביארו שהאיסור היה כאשר אכלו בהסבה. היינו בחצי שכיבה. אבל כאשר אוכלים בשבעה, אין בזה סכנה. בפסח אוכלים על צד שמאל. שתי סיבות, יותר נוח, סיבה שנייה, שמאקדים קנה לבשת, גם מי שהוא ימני, שמאלי, יותר נוח לו פה, עדיין הוא עושה שמאקדים, זה בהסבה, אבל כשאתה אוכל בישיבה, אין חשש, פה קנה פה ושת, מה החשש? לכן מותר לדבר בשעת האכילה, ככה לפי זה. ויש שבערו, ויש סוברים שגם כיום צריך להחמיר בזה, ומכל מקום, תראו, אין מסיחים בשעת הסעודה, מה הכוונה? כשאתה אוכל בסעודה, לא כשאתה נמצא בסעודה ואתה לא אוכל. זה ברור שאתה מותח על דבר שאתה עשתה על זה. כוונה כשאתה אוכל. אבל גם מי שמקל יקפיד על הנימוס, שדיבורו יהיה בצורה נאה, שלא יראו הסועדים את האוכל שבתוך פיו, וקו החומש שלו נתנו מפיו שערי מאכלים תוך כדי דיבורו. אז ראינו את העיקרון, שלושה שאכלו בשולחן אחד, ראוי להגיד דברי תורה. הדברי תורה מעלים את הארוחה למקומות אחרים לגמרי. זה נותן איזה משמעות. לא מה דברי תורה, אפשר מזמור. מזמור לדוד, על נהר בבל, לא אמרת גם את זה, לפחות ברכת המזון בכוונה, שנזכה בעזרת השם לדברי תורה, ארוחות טובות, לאות העולמות, שלכולנו חודש אלול.